עכשיו אנחנו פונים אל יעקב ריבלין, פרשננו. שלום יעקב.
שלום וערב טוב.
אז אם הקבינט מכונס, מניסיון שלך, מה זה אומר? שיש כבר עסקה, יש על מה לדבר, או שעכשיו זה דיון מקדים, לפני שאנחנו בכלל יודעים את פרטי העסקה?
זה הייתי אומר שאפילו דיון מקדים שבמקדים, או שזה סך הכל דיון כדי להוציא קיטור, כי אני זוכר שמאז שפרצה המלחמה הזאת, היו לפחות 20 דיונים בנושא של עסקאות שבועיים, ורק בודדות יצאו אל הפועל. נכון לרגע זה, מה שאנחנו יודעים, זה שיחיא סנוואר, כמו שדיברת מקודם עם בלום, יושב שם מתחת הבונקר שלו ומצפה שישראל תתקפל, מצפה לנסיגה, מצפה לערבויות, מצפה לכל דבר. אז כל הצעה שיש, בפרט עכשיו שנתניהו וקטר נמצאים על גחלים, אני לא מאמין שיש הצעה ריאלית. זה שהוא מתכנס, יכול להיות שהוא מתכנס גם לדיון במלחמה עצמה, או שהוא מתכנס לדרישת גנץ ואייזנקו, שמבחינתם שחרור החטופים יותר חשוב ממדינת ישראל. אבל הכינוס הזה לדעתי לא אומר שום דבר.
אוקיי, אז אם זה לא אומר שום דבר, אנחנו כן שומעים אמירות כבר, מה לא, והשר סמוטריץ' והשר בן גביר כבר אומרים מה לא, ולא יהיה נסיגות, ולא עוצרים את המלחמה, ולא... וצריך לומר שגם בליכוד יש שרים שתומכים כמובן בעמדה הזו. השאלה אם אומרים את זה...
סמוטריץ', כן, אתה אומר שסמוטריץ' אומר שלא... ובן גביר אומר שלא. אני רוצה להזכיר שגם השניים האלה אמרו לא להכניס אוכל לעזה עד שיחזירו את החטופים, לא להכניס דלק. אבל כשנתניהו וגנץ והקבינט מגיעים מהמחלטה, אז איך נגיד זה בלי לפגוע בקודם, פשוט מצפצפים עליהם. הרי זו הסיבה שהם נמצאים מחוץ לקבינט המלחמה. הסנקציה היחידה שיש להם שהם יכולים להיים על ראש הממשלה זה פרישה מהממשלה, אבל הם לא יעשו את זה כאן שהם יודעים שאם הם יפרשו מהממשלה יש בחירות, ובחירות הבאות הם נשמע את הצעקות שלהם רק מספסלי האופוזיציה. לכן אם נתניהו והקבינט יקינו מסקנה שצריך להגיע לאיזושהי עסקה בלחץ אמריקאי, בלחץ זה ולחץ אחר, הם יקבלו את על הפעם ועל חמתם של סמוטריץ' ובן גביר.
טוב, הרמטכ"ל מקפיא את ועדת הבדיקה של השביעי באוקטובר, שגילו עליה לפתע לפני שבועיים שלושה בישיבת הממשלה, וכל רעש גדול קם והתעורר. מה המשמעות של זה?
המשמעות של זה שהרמטכ"ל הרצי הלוי הוא לא אדם הכי חכם שיש במדינה, ואני אומר את זה בלשון המעטה. איך אתה מקים ועדת חקירה ועדת בדיקה אפילו כשכל ה... העם יודע שיום אחרי הבחירות, המלחמה, אתה שם את המפתחות על השולחן והולך הביתה. הרי בתקופה שלך, אמר להרצי, קרה האסון הזה, צהל לא היה מוכן, והשמה של הדרג המבצעי פי 100 מהדרג המדיני, לא היה שם גדודים, לא היה שם תצפיות, לא הזינו להזהרות של... של גורמים בתוך השטח.
היו בקונספציה, על הכל, כן.
נכון, אבל הוא רמטכ"ל, אז אתה הולך להקים ועדת בדיקה, שלא תבדוק אותך, אלא תבדוק רק את הדרגים בשטח, לא צריך להקים שום ועדת בדיקה, צריך לחכות שהמלחמה הזאת תיגמר, שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שאתה קורא כולם, מהממפי במודיעין שלא קיבל את העזרות של התצפניות, עד הרמטכ"ל ועד ראש הממשלה, מה פתאום הקים לו ועדת בדיקה? ואם יהיה ועדת בדיקה, הוא יספיק ליישם את ההחלטות של עד סוף המלחמה, הרי אחרי המלחמה כולנו יודעים שהוא הולך הביתה. אז זה סוג של הוצאת קיטור, זה היה צעד מטופש לחלוטין, ואולי זה מסביר איך הצבא התנהל בשנה האחרונה כפי שהתנהל, ואולי זה גם מסביר למה, מדוע גנץ מחר את הרצי הלוי, שני אנשים סתכל לביטוי, לא הכי חכמים.
טוב, כן, הבדיקה היחידה שיש זה של מבקר המדינה, וגם אם זה הרמטכ"ל לא משתף פעולה, ואוקיי, זה עוד עניין.
שים לב, אתה שומע מה שאתה אומר, אבי? הוא עצמו מקים ועדת בדיקה לבדוק את עצמו, ולמבקר המדינה הוא לא ישתף איתו פעולה? למה מי הוא? זה הצבא של אבא שלו? מה זה? אתה לא משתף פעולה עם מבקר המדינה. ראש הממשלה חייב לשתף פעולה עם מבקר המדינה, זה התפקיד שלו. אבל הוא לא משתף פעולה. הנה עוד הוכחה להתנהגות נועלת. כן.
טוב, אז בוא נחזור למה שקורה בתוך הקבינט, וגם הלחץ סביב, גם הרכב הממשלה, וגם הוויכוח הגדול, שלא התחיל היום, אבל עכשיו הוא מתעצם, האם החטופים לפני הכל, ולא משנה מה יהיה המחיר, מהו בדיוק המילה כל מחיר, מה זה כולל, אתמול שוחחתי כאן עם השר גדעון סער, שאומר צריך להביא את החטופים, אבל לא בכל מחיר, וגם אומר, צריך לשלם על זה תמורה משמעותית, רצינית, נכון, אבל הקווים האדומים זה הפסקת הלחימה, ובכירים בכלא הישראלי, אסירים ביטחוניים, מחבלים עם דם על הידיים, זה הקווים האדומים שלו. אנחנו לא יודעים לומר שבאמת כל שר היום בממשלה יודע, יעקב, נכון. לסרטט קווים אדומים משלו. נכון. זה די מתנהל לפי הסקרים והתקשורת.
בוא נגיד ככה, בוא נסרטט את הקווים האדומים שמוסכמים על כולם, הקווים שכן מוסכמים, אחר כך נגיע לאדומים. מה שמוסכם על כולם, שיצטרכו שהחטופים זה ערך עליון, שהמחלוקת אם זה ערך שקודם לטובת המדינה או לא קודם לטובת המדינה. מה שברור שנצטרך לשלם מחיר מאוד מאוד כבד, אולי אפילו בסדר הגודל של עסקת שליט, אולי אפילו יותר. אבל השאלה, האם זה כולל כל מחיר, זה כולל גם את קבלת כל תנאי החמאס? אז תלוי, יש אנשים, אם אתה שומע את יאיר לפיד, שמדבר כמו סליחה בן ילד בן 15 ואומר, אנחנו נחסל את נשחרר את החטופים עכשיו, ואת סינואר אפשר לחסל גם בחודש פברואר, כאילו שסינואר ייתן לחסל אותו בחודש פברואר, הוא לא יקבל ערבויות בינלאומיות, אבל אני נניח רגע את הצרכן הזה, ונתייחס לקבינט שיש שם אנשים קצת יותר שפויים ממנו, אז יש קשת של דעות, מה זה כל מחיר? אני לא חושב שאייזנקוט וגנץ מוכנים לקבל את תנאים של החמאס, שאומרים נסיגה ישראלית, התחייבות לתת להם ערבויות לשלטון החמאס, כי זה אומר שתושבי הדרום לא יוכלו לחזור, גם תושבי הצפון לא יוכלו לחזור, וזה אומר שכל מי שירצה להרוג ישראלים יהרוג וחלק מהם הוא ייקח בשבי. אני לא חושב שגם גנץ ואייזנקוט מוכנים לזה, אבל הם מוכנים ליותר ממה שראש הממשלה מוכן, ובטווח הזה מתקיים הביקור בתוך הקבינט. זאת אומרת, אין אחד בקבינט שאומר נקבל את כל תנאי החמאס, זה בלתי אפשרי. אבל השאלה היא מקבל חצי מהתנאים, רבע מהתנאים, כמה אסירים לשחרר. כאן יש ניגודים. יש ניגודים מסוימים בין נתניהו וגלנט מול איינסקוט וגנץ.
טוב, אז זה באמת הניגודים בתוך הקבינט, הסיפור הזה הופך להיות מעניין ככל שעסקה באמת מבשילה.
אבל אני כמו שאני כמעט בטוח אבי שעסקה לא מבשילה.
כן, אז זה מה שאני אומר, כמו שפתחנו בשיחה, אין כרגע משהו רציני על הפרק, גם יש מתיחות עכשיו אדירה, גם עם קטר, גם עם מצרים, כל אחד משחק עם השרירים שלו ו מקשיח את העמדות בשביל החמאס.
אני רוצה להוסיף משהו, אם יש לנו עוד כמה שניות, להגיד גם על קטר וגם על מצרים. דרך קטר התגלתה פה, היא הרי בעצם זרוע של החמאס, זה כמנת מסע ומתן, זה כדי להקל עליו כמה שיותר. לגבי מצרים, יש כאן נקודה הרבה יותר רגישה. דבר ראשון, אסיסי חושש מאוד מדעת הקהל במצרים. הרי כל העולם הערב קוראת אל ג'זירה, לא שומע אותנו. שם רואים טבח אזרחים מוסלמים והכל, והם פשוט שטופי מוח. הוא מפחד שיקומו להפגנות, כמו שהפגנות שאיפו את מוברק. אז הוא צריך להגיד כמו שהוא מגיב. נקודה שנייה לגבי מצרים. הסיבה היחידה שהחמאס הפך את עזה למחסן התחמושת הגדול ביותר בעולם היא מצרים. הסיבה היחידה שעזה עם מחסן התחמושת הגדול ביותר בעולם היא למעשה מצרים. המצרים מצפצפים על כל ההברחות. גם איך אתה מביא לרפיח, זה היה נידחת, מגיעים כל ברור לי שהמצרים משתפת איתם פעולה. ישראל לא אומרת כדי לא לקלקל את המחסיד, אבל מצרים היא העורף הלוגיסטי והצבאי של החמאס. אף גנרל ישראל לא יגיד את זה, גם לא מדיני כדאי לקלפיית היחסים, אבל זו האמת לאמיתה שכולם יודעים אותה.
יעקב ריבלין, תודה רבה, להתראות. בשורות טובות, שבת שלום.
ערב טוב.